סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 398, המגפה הגדולה של גפן היין. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
בצבא, לפני כמעט 20 שנה, הייתי מפקד ספינת דבור. הספינה שלי, דבור 908, הייתה תופסת מדי פעם בפעם כוננות באחת המרינות במרכז הארץ, לצד יכטות יפהפיות שהיו שייכות לאנשים שהיו קרוב לוודאי עשירים מאוד. באחד הימים, כשהגענו במרינה, ניגש אליי סקיפר של אחת היכטות. "היי, קצין," הוא אמר לי, "כל הכבוד על העבודה החשובה שאתם עושים. אני רוצה לצ'פר אתכם." הוא מסר לי שקית גדולה מלאה בפחיות שתייה עבור חיילים, ובקבוק יין בשבילי. עכשיו, אני לא מבין גדול ביינות, אבל לפי הכיתוב על הבקבוק והתווית המהודרת, ניחשתי שמדובר ביין איכותי למדי. הודיתי לסקיפר מקרב לב, העברתי את השקית עם הפחיות לחבר'ה בספינה, אבל את הבקבוק לא פתחתי. החלטתי לשמור אותו לאירוע חגיגי במיוחד. ביום שבו נתפוס סירת מחבלים ונמנע פיגוע, נקשור מטטי הפוכה לתורן, כפי שמקובל בחיל הים במקרים האלה, וכשנחזור לנמל, אפתח את בקבוק היין המיוחד והחגיגי שלנו, ונשתה כולם לחיים. איך נגמר הסיפור שלי עם בקבוק היין האיכותי? אני חושב שאני אשאיר אתכם במתח בינתיים, אני רק ארמוז שהבקבוק הזה לא נשאר סגור וחתום זמן רב. זה לא מקרה שאפילו אחד כמוני, בור יחסית בענייני יין משובח, יודע שיין איכותי שומרים לאירועים מיוחדים. יין הוא חלק מהתרבות האנושית מזה אלפי שנים. ייצור ושתיית יין מקדימים בהרבה את המצאת הכתב למשל. שתיית יין שזורה גם בימינו בין ספור טקסים, אירועים ורגעים מיוחדים בחיינו. ארוחה רומנטית במסעדה? כוס יין. החברים מגיעים לביקור? נפתח בקבוק. עשינו אקזיט, זה הזמן לשמפניה. כמעט כל הטקסים היהודיים כוללים שתיית יין, מברית מילה ועד קידושין. במילים אחרות, אם יש אירוע חגיגי ומשמח, כמעט קשה לדמיין מצב שיין לא יהיה חלק ממנו. אבל רק מעטים היום זוכרים עד כמה היינו קרובים, לפני קצת יותר מ-100 שנים, לאבד את היין. קברנה סוביניון, מרלו, שירז, שרדונה, סוביניון בלנק, ריזלינג, כמעט כל היינות שאתם מכירים ושתיתם בהנאה כל חייכם, לבנים או אדומים, עמדו בפני האפשרות המציאותית מאוד של היעלמות מוחלטת מהעולם. תרבות היין בת אלפי השנים הייתה על סיפה של קטסטרופה, כמו אדם שמביט למטה מצוק גבוה. אם דברים היו מתרחשים רק מעט אחרת מכפי שהתרחשו, היינו נותרים רק עם מספר זעום של בקבוקים ישנים שנשמרו במקרה במחסנים או במרטפי אספנים, ואולי מספר סוגי יינות שמרבית חובבי היין ומביני העניין רואים בהם נחותים, רימת שלא ראויים לשתייה. האם אתם מסוגנים לדמיין לעצמכם עולם ללא יין? פיתחו בקבוק, מלאו את הכוס וקחו לגימה הגונה. בפרק הזה, הדמיון יהפוך למציאות. האזור הדרום-מזרחי של צרפת, ששוכן לחופיו של הים התיכון וסמוך לגבול עם שוויץ ואיטליה, הוא אחד האזורים הפורים ביותר בעולם בכל הנוגע לגידול גפנים. כשליש מכל הענבים הגדלים בצרפת, מקורם מחבל ארץ זה. בשנת 1866 גילו מספר קורמים, חקלאים שעוסקים בגידול גפנים ליין, שחלק מהגפנים שלהם סובלות ממחלה כלשהי. הגפנים הנגועות היו כמושות, עליהן הציבו, והענבים שהפיקו היו קטנים וחמוצים. כשעקרו הקורמים את הגפנים החולות, הם הבחינו מיד שריקבון לא מוכר פשע בשורשי הגפנים, שהפכו לשחורים ומצומקים. התמודדות עם טפילים ומזיקים לא הייתה זרה למגדלי הגפנים. רק עשור קודם לכן, למשל, הם הצליחו בקושי רב למגר פטריה בשם קמחון, שתקפה קרמים בכל רחבי צרפת והשמינה גפנים רבים. אלפי שנות ניסיון לימדו את החקלאים כל מה שאפשר היה לדעת על המזיקים הפוטנציאליים והדרכים הנכונות להתמודד עמם. וכל זאת, אף אחד לא שמע על פטריה, חרק או חיידק שתוקף את הגפן וגורם לשורשיה להירכב באופן שכזה. התגובה הראשונית של החקלאים הייתה התגובה המקובלת במקרים האלה. הם עקרו את הגפנים המתות, הרחיקו אותן מהגפנים הבריאות, וקיוו שבזאת באה הבעיה על פתרונה. בתוך חודשים ספורים נתבדו תקוותיהם. גפנים נוספות החלו להציב ולנבול, וגם שורשיהן היו רקובים ומתים. המחלה הלכה והתפשטה לכל הכיוונים, כמו גל מחלי של ריקבון בתוך בריכת גפנים ירוקות. בתוך שנה הושמדו כל הקרמים בשטח של כ5 דונמים. בצער להם פנו הקורמים אל הרשויות. המכון החקאי במונפליה, אחת הערים הגדולות באזור, שלח צוות בעל 3 חוקרים בכירים לבדוק את פשר העניין. ג'ורג' בזיל, נשיא המכון, פליקס שאו, מגדל גפנים ידוע ומנוסה, וז'ול אמיל פלנשו, שהיה רופא ופרופסור לרוקחות ולבוטניקה. שלושת החוקרים הסתובבו בין הגפנים החולות במשך 3 ימים. הם עקרו גפן אחר גפן, בחנו את השורשים הרקובים בבחינה מעמיקה, אבל למרבה הפלא לא הצליחו להבחין בחרק, פטריה או בתולעת שהייתה עשויה להיות הגורם לתופעה. לבסוף, כמעט במקרה, הם החליטו לעקור מהאדמה גפן בריאה, גפן שלא הראתה סימני מחלה. פרופסור פלנשו תיאר מאוחר יותר את מה שראו על השורשים. ציטוט. בדקנו בקפידה את שורשי הגפנים העקורות, ולא הבחנו בריקבון כלשהו. אבל לפתע, תחת עדשת הזכוכית המגדלת, הופיע חרק. קנימת צמחים צהבהבה, שהייתה צמודה לצמח וינקה מלשד השורשים. הבטנו שוב, הפעם ביתר תשומת לב. זו לא הייתה קנימה אחת, לא 10 קנימות, כי עם מאות ואלפים של קנימות בכל מגוון שלבי ההתפתחות. הן היו בכל מקום. סוף צד. פלנשו מהר להעלות את תיאור הממצאים על הדף והפיץ אותם בין כל רשויות החקלאות והאוניברסיטאות בצרפת. בדוח כתב שהוא משוכנע שהקנימה הבלתי מוכרת היא הגורם למחלה המסתורית שפוגעת בגפני. לאוזניים מודרניות זו נשמעת כהשערה הגיונית וכמעט מתבקשת מאליה, אבל לא כך ראו אותה בני תקופתו של הפרופסור. ויכוח סוער התפתח בקרב החוגים המדעיים בצרפת, בשאלה האם הקנימה שגילו פלנשו ועמיתיו היא אכן הגורם למחלה, ויכוח שפלנשו היה בו, אולי תופתעו לשמוע, דווקא בדעת מיעוט. רוב האנטמולוגים, חוקרי החרקים, היו תמימי דעים שאין סיכוי שהקנימה עומדת מאחורי מגפת הגפנים. אפילו ראש החברה האנטמולוגית בצרפת פרסם מאמר תקיף ונחרץ שבו תקף את השערותיו של פלנשו וביטל אותן כלא הגיוניות. ההתנגדות לרעיון לפיו הקנימה היא זו שמחוללת את המגפה נבעה משני גורמים עיקריים. הראשון היה שלמרות ניסיון מצטבר של מאות שנים, האנטמולוגים לא נתקלו מעולם בחרק שפוגע באופן מוחלט כל כך וקטלני כל כך בגפנים, ולא מיהרו לקבל את קיומו של חרק שכזה ללא הוכחות חד משמעיות. יש לא מעט היגיון בזהירות הזו, שהרי אם היה בנמצא חרק או מזיק אחר שפוגע באופן כה אנוש בצמח, סביר להניח שהמדענים והחקלאים היו נתקלים בו שנים רבות קודם לכן. הסיבה השנייה לשלילת ההשערה הייתה אולי עמוקה ומשמעותית יותר. הקהילה הרפואית במאה ה-19 נעה בין שני כתבים, שתי פילוסופיות שונות בשאלת הגורם העקרוני למחלות ביצורים חיים. בצד אחד של המגרש היו אלה שטענו שמחלות, בקרב בעלי חיים, צמחים, וגם בקרב בני אדם, הן תוצאה של גורמים חיצוניים לגוף. החיה או הצמח בריאים, אבל אז תוקף אותם חיידק או מזיק אחר שגורם להם להיות חולים, כמו אדם שנדבק בווירוס ונעשה חולה בשפעת. מעבר השני, היו אלה שהאמינו שמחלות נובעות קודם כל ממקור פנימי לגוף החי. משהו שיווי המשקל הפנימי של היצור משתבש ומתערער, באופן שהופך אותו לפגיע ומועד יותר לפורענות. כשהאיזון הפנימי של היצור החי מופר, כל אותם טפילים, חיידקים ורעלנים שהגוף מסוגל להתמודד עמם בהצלחה בימים כתיקונם, לפתע מצליחים להתגבר על ההגנות הטבעיות שלו ולחולל נזקים נוספים, כמו חולה סרטן שהתרופות הכימותרפיות החלישו את המערכת החיסונית שלו וכעת הוא בסכנה למות מדלקת ריאות. באותה התקופה, שנות ה-70 של המאה ה-19, המחנה שהאמין במקור הפנימי למחלות היה דומיננטי יותר בחוגי המחשבה המדעית בצרפת, וחוקרים רבים נטו לפרש את ממצאיו של פלנשו בהתאם. דהיינו, הקנימה שגילו חברי הוועדה על שורשי הקפנים היא לא הגורם למחלה, אלא מידע על בעיה אחרת, מהותית יותר, שפוגעת בגפנים ומחלישה אותם. משהו לא תקין בקרקע למשל, או שינוי כלשהו באקלים. פלנשו עמד תחת מטר של ביקורות והצלפות, ורק מדענים מעטים אחרים קיבלו את דעתו. יש להניח שגם גאווה מקצועית שיחקה תפקיד מסוים בוויכוח הזה. פרופסור פלנשו היה אמנם איש מקצוע מוכר ומוערך, אבל עם כל הכבוד הוא רוקח ובוטניקאי ולא אנטמולוג. הוא לא מבין בחרקים מספיק כדי לספר לאנטמולוגים מומחים איזה חרק גורם לאיזו מחלה. הממשלה הצרפתית הקימה מספר ועדות חקירה כדי לבחון את ההשערות השונות ולמצוא תרופה למגפה המסתורית. לא היה קל לסנכרן בין פעילותן של הוועדות השונות. היין, כפי שאתם ודאי יודעים, הוא חלק חשוב מזהות צרפת ותרבותה. הצרפתים הם צרכני היין הגדולים ביותר בעולם, והיינות הצרפתים נחשבים לאיכותיים ולמשובחים ביותר. אין פלא, אם כן, שתעשיית היין הצרפתית מלווה בלא מעט פוליטיקה משל עצמה. כל מחוז מלא בגאווה על זני הגפנים המעולים שגדלים אצלו, ונוטה לזלזל במחוזות האחרים ובנוזל הדלוח והמשעמם שהם מעיזים ברוב חוצפתם לחנות בשם יין. שוועדה ממונפליה תעז לקבוע לחקלאים מבורדו מה עליהם לעשות או לא לעשות עם הקרמים שלהם? קודם כל שילמדו איך לייצר יין כמו שצריך החוצפנים. פעילות הוועדות השונות הייתה מלווה בין ספור חיכוכים וויכוחים. הוויכוחים, המחקרים, הסקרים והדיונים הסוערים לגבי הקנימה המסתורית נמשכו, ובכל הזמן הזה הלכה המגפה והתפשטה בקצב מסחרר. קרם אחר קרם, גפנים בריאות ומסגשגות כמשו ונבלו בתוך שבועות, שורשיהן שחורים ורקובים. אלפי דונמים של יבולים ירדו לטמיון. החקלאים שתלו גפנים חדשות במקום אלה שמתו, אבל גם אלה מתו בזמן קצר. יבול הענבים בצרפת צנח משנה לשנה, ושום פתרון לא נראה באופק. עבור צרפת, היין הוא לא רק חלק חשוב מזהותה ותרבותה, הוא גם משחק תפקיד חשוב בכלכלה ובתעשייה. הגוונים שנפגעו היו מטה לחמם של חקלאים רבים, חקלאים שרק לפני שנים ספורות התאוששו מפגיעתה של פטריית הקמחון, אותה הזכרתי קודם, שהביאה לכך שיבול הגוונים ב-1854 למשל, היה היבול הקטן ביותר בצרפת ב-66 השנים האחרונות. עבור המגדלים הקטנים, שלא היה להם הון עצמי גדול, איבוד בציר שלם היה קטסטרופלי. רבים מהם פשטו את הרגל, עברו לגדל חיטה במקום גפנים, או מכרו את שדותיהם למגדלים עשירים וגדולים יותר. במחוזות שבהם ייצור היין היה התעשייה העיקרית, מגפת הגפנים גרמה למשבר כלכלי חמור. עובדים רבים פוטרו, ומשכורותיהם של אלה שנותרו קוצצו בחצי. חקלאים לשעבר שכעת נותרו בלא כלום, החליטו במקרים רבים להגר לארצות הברית או לאלג'יריה. במשך 7 שנים תמימות המשיכו המומחים והמדענים להתווכח ולהתדיין בשאלת הגורם למגפה, בעוד שהמשבר הכלכלי בצרפת הולך ומתעצם. לאורך שנים אלו המשיך פרופסור ז'ול אמיל פלנשו לחקור את הכנימה המסתורית ולעמוד על טבעה. למרות הלחץ מכיוון הקהילה המדעית, הוא נותר איתן בדעתו כי הכנימה חייבת להיות הגורם למגפה, ואם כך הדבר, הרי שרק היכרות אינטימית עם החרק הבלתי מוכר ומחזור החיים שלו, יאפשרו לחוקרים למצוא תרופה נגדו. הוא המשיך לחקור אותה בשדה ובמעבדה, והעניק לה את השם פילוקסרה, מלטינית כנימת העלים הכמושים או היבשים.
היי, קוראים לי אלמה.
ואני טוסט.
ואנחנו רוצים להזמין אתכם, ילדים.
מבוגרים.
להאזין לפודקאסט חדש בשם אלמה וטוסט הולכים לאיבוד.
זה סיפור הרפתקאות מוזיקלי שבו אלמה יוצאת למסע חיפושים בעקבותיי, כלבה המתוק.
שאיכשהו פשוט נעלם רגע לפני חגיגת יום ההולדת שלי.
בדרך אלמה מגלה מה חשוב לה באמת.
וחייבת להציל את טוסט מתסבוכת איומה.
חפשו אלמה וטוסט הולכים לאיבוד באפליקציית ההסקטים המועדפת עליכם.
להתראות!
צ'רלס ולנטיין ריילי היה אנטמולוג אמריקני מפורסם ומוערך מאוד, שכתב 7 ספרים מוצלחים אודות מזיקים וטפילים בענף היין. כשהגיעו לארצות הברית השמועות אודות המשבר הפוקד את תעשיית היין בצרפת, גילה בכך ריילי עניין רב כמובן. הוא קרא את תיאורי פלנשו אודות הכנימה הצהובה והזערורית, ומשהו בתיאור הזה נשמע לו מוכר. אכן, לאחר בדיקה, נסתבר שמספר שנים קודם לכן, ב-1856, תיאר אנטמולוג אמריקני בשם אסה פיץ' כנימה שחיה באזור ניו יורק, אף היא טפיל של צמח הגפן, שהייתה דומה מאוד לפילוקסרה של פלנשו. בשני המקרים, החרק המדובר היה צהבהב, אורכו כמילימטר אחד, והוא חי במושבות של אלפי פריטים. ריילי כתב בחזרה לפלנשו, ושיתף אותו בחשדותיו לפיו הכנימה הצרפתית המסתורית והכנימה האמריקנית אחת הן. למרות הדמיון החיצוני, הייתה עדיין אי ודאות מסוימת לגבי זהותה האמיתית של הכנימה הצרפתית. הכנימה שתיאר פיץ' חיה על עלי הגפן ושורשיו, בעוד שהפילוקסרה הצרפתית נתגלתה אך ורק על השורשים. ההבדל הזה יכול להעיד באופן עקרוני על כך שמדובר בשני חרקים שונים בעלי דמיון חיצוני ותו לא. פלנשו לא ויתר. הוא נאחז בקצה החוט הזה והלך בעקבותיו. 15 שנים קודם לכן, כשפגעה פטריית הקמחון בקרמים, חיפשו החקלאים הצרפתים דרכים ושיטות להילחם בה. הגפן שגדלה בקרמים בצרפת הייתה ממין המכונה ויטיס ויניפרה, גפן היין או הגפן האירופאית. גפן אירופאית זו הייתה פגיעה יחסית לנזקי הפטריה, אבל החקלאים גילו שגפן ממין אחר, בשם לברוסקה, הגדל בצפון אמריקה, היה עמיד בפניה. מספר חקלאים צרפתים ייבאו מצפון אמריקה גפני לברוסקה לצורך מחקר, כדי לנסות ולגלות מה מקנה להם את העמידות בפני הפטריה. בסופו של דבר לא היה בכך צורך. פיזור גופרית בקרקע, כך הסתבר, הצליח לחסל את הפטריה ולהגן על הגפן. חיסול פטריית הקמחון הפך את הגפן הצפון אמריקאית ללא רלוונטית. כל מומחי היין היו תמימי דעים שהיין שמופק מגפנים אמריקניות גרוע ונחות בהרבה מהיין המופק מהויטיס ויניפרה האירופית, כך שלא הייתה סיבה אמיתית לגדל גפנים שכאלה לאורך זמן. ובכל זאת, פה ושם היו עוד מספר חקלאים ששמרו על הגפנים המיובאות וגידלו אותן, אולי מתוך סקרנות. פלנשו פנה אל אותם חקלאים וביקש מהם לבדוק את הגפנים האמריקניות. ואכן, על העלים של הגפנים המיובאות, הוא גילה את אותה הכנימה שתיאר אסה פינץ'. זאת ועוד, כשלקח פלנשו את כנימות העלים והעביר אותן באופן יזום אל שורשי הגפן האירופאית, גפן בריאה חלתה עד מהרה והפגינה את אותם התסמינים המוכרים של שורשים נפוחים, רקובים וכדומה. מכאן, למרות שהכנימות מפגינות התנהגות שונה כשהן גדלות על גפנים אירופאיות ואמריקניות, הרי שבמידה גבוהה של ודאות מדובר בסך הכל בשני גלגולים שונים של אותה הכנימה. שינוי צורה שכזה מוכר ומקובל מאוד בעולם החרקים, שהרי חרקים רבים עוברים במהלך חייהם, מביצה לזחל ומשם לצורת החרק הבוגר. במילים אחרות, פלנשו הוכיח במידה גבוהה של ודאות את השארתו של צ'רלס ריילי, לפיה הכנימה המסתורית שנתגלתה בצרפת היא למעשה כנימה אמריקנית שהצליחה להסתנן בדרך כלשהי לאירופה. חשיפת זהותה של הכנימה סיפקה לפלנשו את התחמושת שלה היה זקוק בוויכוח מול מתנגדיו. עם הפילוקסרה הצפון אמריקאית, טפיל של צמח הגפן, הגיע לאירופה, ובדיוק באותו הזמן פרצה מגפה איומה שחיסלה גפנים אירופאיות, אין זו יד המקרה. ההיגיון מכתיב שהפילוקסרה היא הגורם למגפה ולא תוצר לוואי שלה. אירוע מפתיע נוסף שהתרחש בערך באותו הזמן, בשנת 1869, סייע אף הוא לשכנע את המתנגדים הקשוחים ביותר. לואי פושו היה חקלאי, ממתנגדיו הקולניים ביותר של פלנשו, שהגפנים שגידל היו כולם בשלבים שונים של גסיסה כתוצאה מהמגפה. רצה הגורל ונהר סמוך שעלה על גדותיו הציף את הכרמים של פושו. לפושו שהכרמים שלו היו בלאו הכי על ארז דווי, לא היה טעם להילחם בשיטפון וחלפו כחודש ימים לפני שהמים נסוגו והכרם שב להתייבש. להפתעתו של פושו, בימים שלאחר השיטפון, החילו הגפנים להתאושש ולהבריא. פושו הבין שהשיטפון הדביע והשמיד את הכנימות שעל השורשים, ושההתאוששות המפתיעה של הצמחים פירושה שהפילוקסרה הייתה אכן הגורם למחלה. הוא שינה את דעותיו ועבר לתמוך בפלנשו, שאר מתנגדיו של פלנשו נעלמו דום, והוויכוח בדבר הקשר שבין הפילוקסרה למגפה נסתיים. לרוע המזל, סיום הוויכוח הזה היווה יריית פתיחה לוויכוח חדש וסוער הרבה יותר, שאיים לפלג את תעשיית היין הצרפתית ולקרוע אותה מבפנים. לפני שאספר על הוויכוח החדש, ראוי להתעכב על שתי שאלות מעניינות שהופיעו באופן טבעי כתוצאה מתגליתו של פרופסור פלנשו. הראשונה היא כיצד מצאה הפילוקסרה את דרכה מצפון אמריקה לאירופה והצליחה לחצות את אלפי הקילומטרים שמפרידים בין היבשות. השנייה, מדוע פוגעת הכנימה באופן כה אנוש וקטלני בגפן האירופאית, ויטיס ויניפרה, אבל לא מזיקה לגפנים הצפון אמריקאיות. פרופסור ז'ול אמיל פלנשו ערך מחקר משלו כדי לנסות ולקבוע כיצד נחתה הכנימה האמריקנית בדרום צרפת. ההשערה שהכנימה המכונפת הזירה הצליחה לעבור את האוקיינוס האטלנטי בכוחות עצמה נפסלה על הסף. קרוב לוודאי שהיא מסוגלת לרחף באוויר כמה מאות מטרים או אפילו מספר קילומטרים, אבל גם רוח חזקה במיוחד לא תביא אותה רחוק כל כך. התשובה הייתה חייבת להיות אם כן קשורה באופן כלשהו בפעילות בני האדם. החשודים שעליהם הצביע פלנשו היו מגדלי הגפנים הצרפתיים, שבחוסר זהירותם הביאו על עצמם את אסונם. כיום אנחנו מבינים את הסכנה שמציבה הגירה בלתי מפוקחת של מזיקים, טפילים וצמחי בר. האוסטרלים למשל למדו על בשרם עד כמה מזיקה פלישה של צמחים ובעלי חיים לסביבה אקולוגית בלתי מוגנת. הממשלה האוסטרלית מבזבזת מיליארדי דולרים בכל שנה במלחמה בשיחי בר זרים שכובשים שטחים נרחבים ביבשת, ועוד כמה מאות מיליונים במאבק נגד ארנבים ואיזי בר. שני בעלי חיים שהגיעו עם המתיישבים האירופאים הראשונים, שוחררו לטבע, ומאז גורמים לנזקים כבדים לחקלאות. החקלאים במאה ה-19 עדיין לא היו מודעים די הצורך לסכנה הזו. הגפנים האמריקניות שהובאו לצרפת כדי לנסות וללחם בפטריית הקמחון 20 שנה קודם לכן, נכנסו למדינה באופן פיראטי והם לא עברו שום בקרה או הסגר ממשלתי. שניים מהמשלוחים הגדולים ביותר של גפנים מיובאות הגיעו לבורדו ולאזור נהר הריין, שם גם אירעו ההתפרצויות הגדולות ביותר של המגפה. סביר להניח שבשורשי אותן גפנים הסתתרו ביצים של הפילוקסרה. מעניין לציין שיבוא גפנים מצפון אמריקה לאירופה לא החל במאה ה-19. גפנים שכאלה הובאו עוד הרבה קודם. מדוע אם כן פרצה המגפה הראשונה רק ב-1866? פלנשו שיער שהסיבה לכך הייתה הקדמה הטכנולוגית. בימי המפרס והרוח, חציית האוקיינוס האטלנטי ארכה חודשים ארוכים, והכנימה לא הייתה שורדת את המסע. המצאת מנוע הקיטור קיצרה את המסע לכמה שבועות ספורים, ואפשרה לפילוקסרה להגיע לחוף האירופי בחיים. השאלה השנייה היא, מדוע פוגעת הפילוקסרה דווקא בגפנים האירופאיות ולא באמריקניות? כדי לענות על השאלה הזו, כדאי להכיר את הכנימה הזירה הזו קצת יותר לעומק, ולשם כך גייסתי לעזרתי את יפתח.
קוראים לי יפתח מזור. ביום יום אני ביולוג ועובד בחברת זרעים בתור מפתח מוצרים חדשים בתחום הפירות והירקות. ובלילה אני פודקאסט במשרה, רבע משרה אפשר לומר, בערך שעתיים עד שנגמרות לי העיניים.
יפתח מזור הוא מגיש הפודקאסט פה ושם בארץ ישראל. אם לא שמעתם עדיין את פה ושם בארץ ישראל, אתם מפספסים את אחת מתוכניות הרדיו הטובות ביותר שצמחו לנו כאן בשנים האחרונות, ולי אתם יודעים יש סטנדרטים גבוהים. ביקשתי מיפתח שישים על עצמו את חליפת המעבדה של הביולוג, ויספר לנו על הפילוקסרה והאופן שבו היא פוגעת בגפן.
דבר ראשון, מה זה כנימה בכלל? כנימה היא, אם נעשה השוואה למשהו שאנחנו מכירים, היא אפשר להגיד הקרצייה של הצמח. היא נראית כמו קרצייה, היא הרבה יותר קטנה ממנה, משהו בסגנון, משהו בסביבות 2 מילימטר מקסימום, יש כל מיני גדלים, יש גם 0.5 מילימטר, הפילוקסרה מגיעה למקסימום 2 מילימטר, ומה שהיא עושה, היא פשוט מגיעה לצמח, מתלבשת עליו עם החדק מציטה שלה, מכניסה אותו, דוקרת את הצמח בדיוק לאיזשהו צינור מסוים שזורמים בו המוטמעים של הצמח, זאת אומרת, כל תוצרי הפוטוסינתזה, זה הסוכרים בעיקר, והיא אפילו לא צריכה למצוץ. הלחץ הפנים צינורי מספיק חזק כדי לדחוף את הסוכר לתוכה. וככה היא יונקת ונהנית מהסוכר של הצמח, היא בעצם טפילה. אבל היא לא זו שמביאה בדרך כלל למותו של הצמח. הטפילות שלה גורמת לתהליכים נוספים, שהם אלה שמזיקים מאוד לצמח. היא כמו כשכלב יש לו קרצייה, והוא לא ממש מאבד דם. הוא פשוט לא אידיאלי לו, אבל זה לא מה שיהרוג אותו. מה שהורג את הצמח זה תוצרי הלוואי של פעילות הקנימה. מה שבאמת פוגע בצמח בעיקר, זה כמה דברים. אם אלה כנימות עלה, פילוקסרה דרך אגב היא מבחינה סיסטמטית מסווגת ככנימת עלה, למרות שרוב הפגיעה שלה היא בשורש, ואחרי זה אולי נדבר על המחזור חיים שלה שהוא מאוד מיוחד. אז אם הן כנימות עלה, הן פשוט מתלבשות על עלה ומוצצות. אז באמת המציצה היא לא, הצמח לא שמח ממנה, אבל היא לא נוראית. מה שקורה אבל, כמו שאמרתי, הלחץ בתוך הצמח, הוא לחץ מאוד גדול של הזרימה של המוטמעים, וזה גם דוחף את הסוכר מאוד מאוד חזק לתוך הכנימה, ולא תמיד היא מצליחה להקל את כל הסוכר בקצב של הזרימה שלו. זאת אומרת, שנוצר איזשהו טל דבש בטוסיק שלה, שנפלט החוצה, ובאזורים שמוקים בכנימות, בצמחים, הרבה פעמים אפשר לראות שהעלים מתחת האזור הנגוע, הם פשוט מבריקים, ואם תומעים את זה, ואני טעמתי, הם גם מתוקים. זאת אומרת, זה ממש פליטת סוכר על העלים שמתחת לעלים הנגועים. ואז על הסוכר הזה מתלבשים פטריות כל מיני, מתלבשות כל מיני פטריות, שגורמות לתופעה שנקראת פייחת. פייחת זה מהמילה פיח. העלה משחיר, כמו עובש שחור כזה, שעוטף אותו, ואז זה פוגע מאוד מאוד בעלווה. העלים כמעט לא יכולים לספוג שמש ולא יכולים לעשות פוטוסינתזה, וככה נפגעת הפעילות של העלה הרבה יותר מאשר המציצה עצמה.
וזה אני מניח משהו שכשהכנימה תוקפת את הצמח בכמויות, הוא מתחיל להיות כבר משמעותי, אני מתאר לעצמי. זאת אומרת, מדובר בעצם על לא כנימה אחת או שתיים, נכון?
נכון, הן מתרבות בקצב אדיר במחזורים של שבועיים לפעמים, וזה יכול לחסל חלקות שלמות.
במבט לאחור, כשסוקרים את ההיסטוריה של גידול גפנים אירופאיות בצפון אמריקה, אפשר היה לראות את הפילוקסרה בפעולה מאות שנים לפני פרוץ המגפה בצרפת. במאה ה-15 למשל, ניסו מתיישבים צרפתים בפלורידה לגדל את הויטיס ויניפרה בקרמים חדשים שהקימו. למרות המאמצים האדירים של המתיישבים, הגפנים האירופאיות נבלו תמיד ומתו בתוך שנים ספורות, ואיש לא הצליח להבין מדוע. בקרב המומחים השתרשה הסברה שכנראה האקלים והקרקע בצפון אמריקה פשוט לא מתאימים לגדול הגפן האירופאית, ואין מה לעשות בניתון. בדיעבד קל לנחש שהפילוקסרה המקומית היא זו שהקטה בגפנים המיובאות והשמידה אותם, אבל לזכותם של המתיישבים בפלורידה יש לציין שקשה מאוד להבחן את הקשר שבין הקנימה למחלה. לראיה, גם לפרופסור פלנשו ולשני עמיתיו לוועדה ב-1866, נדרשו 3 ימים של מחקר מאומץ כדי לגלות את דבר קיומה של הקנימה. מדוע? כפי שהסביר יפתח, קנימת הפילוקסרה מצוידת בצינור קטן שאימו היא דוקרת את שורש הגפן, וכמו יתוש שמוצץ דם של בן אדם, היא יונקת את הנוזל שבתוך השורש וניזונה ממנו. כדי למנוע מהצמח לסתום את החור בשורש, הקנימה מפרישה חומר שמונע מהפצע להחלים, ודרך הפצע הזה חודרים אל השורשים מזיקים אחרים, כמו פטריות וחיידקים, שמכניעים את הצמח והורגים אותו. כשמסיימת הקנימה לנוק את כל הנוזל הזמין, היא עוזבת את השורש ועוברת אל הצמח הבא, וזו הסיבה שכאשר בודק החקלאי את שורשיו הרקובים של הצמח הגוסס, הוא לא מוצא שם קנימות. רק כשבוחנים צמחים בריאים למראה, צמחים שעדיין לא נכנסו לשלב הסופני של המחלה, אפשר לגלות על שורשיהם את אלפי הקנימות התוקפות. בתקופתו של פלנשו הייתה תיאוריית האבולוציה צעירה ובלתי מבוססת, אבל כבר אז אפשר היה לראות בקלות כיצד ניתן להסביר בעזרתה את עמידותן של הגפנים האמריקניות.
ונשאלת השאלה, למה דווקא האמריקאיות? למה הם דווקא עמידות? מה ההבדל ביניהם? ההבדל בעצם הוא בהסתגלות לאורך האבולוציה של הצמח הזה שגדל לצד הקנימה, לפעילות של הקנימה, כי אם הוא לא היה יודע להסתגל, הוא לא היה שורד. הקנימה, כמו שאמרנו, מצאה באמריקה, והגפנים האמריקאיות הסתגלו לפעילות של הקנימה. איך זה קרה? מבחינה ביולוגית. אז יש כמה השערות. ההשערה המרכזית אומרת שמה שקורה כאשר יש פציעה בגפן אמריקאית, הפציעה משתאמת. מאוד מהר, זאת אומרת נוצרת באזור הפציעה רקמה שעמית שמהר מאוד מגלידה את האזור הפגוע.
מלשון שעם, כמו שעם של פקק של יין?
כן, בדיוק. כן, בדיוק. זה כמו שעם שאותם ומפריד את האזור הנגוע מהאזור הבריא. ובעצם, עכשיו, גם הרקמה השעמית הזאת גם קורית בגפן הצרפתית, האירופאית, המזרח תיכונית. אבל העניין הוא המהירות והכמות. הגפן האירופאית לא מספיק מהירה בייצור השעם הזה. היא מייצרת אותו יחסית לאט. בעוד שהגפן האמריקאית, כנראה במהלך האבולוציה, אל מול הקנימה, למדה לייצר אותו בצורה מאוד מאוד יעילה ומהירה, וגם בעובי מאוד גדול, כך שזה הופך להיות יעיל. וזה מעין חיסון כנגד תופעות הלוואי של הקנימה. שוב פעם, הקנימה תהיה, זה לא שלא תהיה קנימה בגפן האמריקאית, אבל תופעות הלוואי יהיו הרבה פחות קיצוניות.
במילים אחרות, הפילוקסרה והגפנים האמריקניות חיו זו לצד זו בצפון אמריקה מזה מיליוני שנים, מנהלות מהן ריקוד טנגו אבולוציוני. בכל פעם שאחד מהצדדים מצליח למצוא דרך חדשה לתקוף את הצד השני ולפגוע בו, הלחץ הבלתי פוסק של הברירה הטבעית מכתיב כי הוא ישתכלל, ימציא הגנה חדשה ויחזיר את המלחמה בין הטפיל ותרפו בחזרה אל הסטטוס קוו, שיווי משקל עדין שמאפשר לשני הצדדים לשרוד. הויטיס ויניפרה האירופאית, לעומת זאת, לא נתקלה בפילוקסרה בכל מהלך האבולוציה שלה ולא פיתחה הגנות מתאימות כנגדו. כמו קבוצת כדורסל ישראלית שעולה לשחק בפעם הראשונה נגד קבוצת NBA חזקה וחוטפת על הראש, גם הגפן האירופאית לא הייתה מסוגלת לתת לטפיל את אותו הפייט שנותנת לו הגפן האמריקני. כעת, לאחר שכולם הסכימו סוף סוף שהפילוקסרה היא הגורם למחלה הפוגעת בגפנים, אפשר היה לנסות למגר אותה.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
ההצפה המקרית שהצילה את הכרם של לואי פושו עוררה תקוות רבות בקרב החקלאים, אבל למרות האפקטיביות המוכחת שלה, ההצפה התבררה עד מהרה כפתרון לא מעשי. הצפת קרמים אפשרית רק באזורים שבהם נהרות זורמים קרוב לקרמים, והיא דורשת הקמת תשתית מורכבת ויקרה של תעלות הצפה וניקוז. במספר מקורות בצרפת היו תשתיות שכאלה שהונחו כבר לפני 2,000 שנה על ידי הרומאים, והיו עדיין בשימוש קבוע על ידי החקלאים, אבל הקמת תשתיות חדשות הייתה יקרה למדי וגם ארכה זמן רב. פתרון נוסף היה שתילת גפנים על קרקע חולית. הניסיון הראה שפילוקסרה לא אוהבת חול, ושכרמים שניטעו בקרבת הים לא סבלו מהמגפה. כרמים חדשים אכן נשתלו במספר אזורים חוליים, אבל גם הפתרון הזה לא היה מעשי בהיקף נרחב ממגוון הסיבות. העיקרית מביניהן היא שהחול מטבעו דל מאוד במינרלים שהגפן זקוק להם כדי לסגשג, והחקלאים חייבים לספק את המינרלים האלה באופן מלאכותי באמצעות דשנים יקרים יחסית. אלטרנטיבה אחרת הייתה לשאוב בוץ עתיר במינרלים מקרקעית נהרות ולחסות בעזרתו את הקרקע החולית, אבל ברגע שהונח הבוץ הסמיך על הקרקע, הפילוקסרה פלשה חשמהר אל הכרם והשמידה את הגפנים. בסיכומו של דבר, הצפה של קרקע או גידול על קרקע חולית הושמו רק על כ-4% בלבד מכלל הקרמים בצרפת. הצורך במענה יעיל ומעשי כנגד הקנימה הפך להיות בוער יותר משנה לשנה. קצב ההתרבות של הפילוקסרה היה מדהים, עוצר נשימה ממש. קנימה נקבה שבקעם הביצה באפריל מסוגלת להעמיד 20 עד 30 מיליון צאצאים תוך פחות מחצי שנה. הקנימות נישאו עם הרוח או נתפסו בבגדי הפועלים וגלגלי המכונות החקלאיות והתפשטו בין הקרמים במהירות הבזק. בתוך שנים ספורות הפסיקה מגפת הפילוקסרה להיות בעיה בצרפת באופן בלעדי, והפכה לבעיה כלל עולמית, כשהקנימות החלו מורצות את דרכן לספרד, לגרמניה, לאיטליה ולמדינות נוספות. בכל מקום שבו גידלו החקלאים את הויטיס ויניפרה האירופית, הגיע בסופו של דבר גם הפילוקסרה. כן, אפילו לארץ ישראל הרחוקה והנידחת.
הגפן יין אולי הראשון שנכנס לארץ בצורה מסודרת, תעשייתית, היה ב-1870 במקווה ישראל. מאוחר יותר, עם התחלת פעילות הברון, כשהברון, אתם יודעים, היה ממוצא צרפתי, והוא חשב איזה דבר יכול לעזור לארץ מבחינה כלכלית, אז ישר לצרפתים עולה יין לראש, והוא החל לעזור ולעודד את עיקרי המושבות לנטוע כרמי ענבים, ליין. זה היה ככה בשנות ה-80 של המאה ה-19 ואילך, ובשנות ה-90 של המאה ה-19, 90-91, 1890-1891, פתאום גילו את הפילוקסרה. זאת אומרת, זה הגיע במקביל לנטיעת הגפנים שהגיעו מאירופה. האם יש בין זה לזה קשר, אף אחד לא יכול להוכיח, אבל זה מאוד מאוד הגיוני. זה פשוט מאוד הגיוני שדווקא בתקופת הפעילות הענפה של נטיעות קרמי גפנים בארץ ישראל, שמי שעשה את זה היו בעיקר היהודים למטרות היין, זאת אומרת, זה גפנים אירופאיות, בדיוק באותה תקופה פשוט התחילה לפשוט בארץ גם הפילוקסרה, וזה הביא לקטסטרופה מאוד גדולה, בעיקר במושבות השומרון, שזה לא איפה שהיום השומרון, אלא מושבות השומרון זה אזור של חדרה, גבעת עדה, ובמושבות הגליל העליון, ראש פינה וצפונה מזה. פשוט התחיל נגע הפילוקסרה לפשוט, והוא החריב את כל הכרמים שניטעו על ידי האיכרים בעזרת הברון רוטשילד.
חשוב להבין עובדה אחת מהותית וכבדת משקל. יש בעולם מאות מינים של גפנים שמניבות ענבים, וכמעט מכל אחת מהן ניתן להפיק עקרונית יין. המרת מיץ הענבים ליין מתבצעת באמצעות שמרים שממירים את הסוכר שבמיץ לאלכוהול. תהליך ההמרה הזה רגיש בצורה בלתי רגילה ומושפע מאין ספור גורמים, החל מההרכב של המינרלים בקרקע, דרך האקלים שבו גדלה הגפן, הרגע המדויק שבו כותפים את הענבים וחלה בסוג העץ שממנו עשויות החביות שבהן מתרחש תהליך ההמרה של הסוכר לאלכוהול. כל שינוי בתנאי הסביבה משנה גם את טעם היין, וזו הסיבה שייצור יין איכותי הוא עניין מורכב שדורש מומחיות גבוהה. זו גם הסיבה ששתיית יין עבור חובביו היא לא סתם צריכה של אלכוהול כדי להרגיש טוב, אלא חוויה ענינת טעם שיש מי שמשקיע בה שנים רבות להיות מסוגל לחוש את ההבדלים והדקויות שבין הטעמים השונים, בדומה ליכולת להעריך ציור של אמן דגול או לזהות מגבר אודיו איכותי במיוחד. במילים אחרות, המורכבות של תהליך הייצור היא זו שהופכת את היין לאומנות היחידה שאפשר גם להשתין אותה. הוויטיס ויניפרה הוא חלק מהותי מתהליך ייצור היין. למעשה, כשאנחנו חושבים על יין, אנחנו כמעט תמיד חושבים על הוויטיס ויניפרה. הענבים שמפיקה הגפן האירופאית מכילים סוכר בדיוק בשיעור המתאים, והם בעלי קליפה בדיוק בעובי הנכון, כדי לאפשר תסיסה מהירה של הסוכר לאלכוהול והפיכת המיץ ליין לפני שהוא מספיק להתקלקל. זו הסיבה לכך שכמעט כל היינות שאתם מכירים, גם האדומים וגם הלבנים, גם היבשים וגם החצי יבשים, אלו שמבעבעים ואלו שלא, כולם מופקים מזנים שונים של אותה הגפן, ויטיס ויניפרה. רוב המומחים מסכימים שאין מין אחר של גפנים שמתקרב לאיכות היין שאפשר להפיק מהגפן האירופאית, ולאיש גם לא היה ספק שאם לא תימצא תרופה למגפה, יהיה זה סופו של היין כפי שאנחנו מכירים אותו. דמינו לעצמכם ארכיאולוג בעוד 2,000 שנה שמתבונן בנו בהווה, קורא את הספרים שלנו וצופה בסרטים, וכמעט בכל מקום נתקל באזכור של שתיית יין. כל ארוחה רומנטית, כל חתונה, כל מפגש חברתי וכל טקס דתי, יין, יין ועוד יין. מהארכיאולוג הזה חי בעידן שבו היין נעלם מהעולם מזה מאות שנים, מה הוא יבין מה שהוא קורא? סביר להניח שהוא יגרד בראשו וישאל את עצמו, מה היה כל כך מיוחד בנוזל האלכוהולי הזה, שכמעט אי אפשר היה להסתדר בלעדיו במשך 10,000 שנים של תרבות אנושית. ואם הוא יצליח להבין את הקרבה שנוצרת בין חברים כשהכוסות נוקשות זו בזו ועושים לחיים? ואם הוא יתפוס מדוע לגימה של יין אדום הופכת אכילת סטייק למענה יותר? בירושם ניסו החקלאים כל פתרון שהצליחו להעלות על הדעת. ממשלת צרפת הכריזה על פרס בסך 300,000 פרנק למי שיצליח למצוא את התרופה למגפה, וועדה מיוחדת בחנה כ-700 הצעות שונות ומשונות, למשל לקבור קרפדות חיות באדמה מתחת לשורשים כדי שאוכלו את הקנימות, או לפזר תרנגולות בתוך הקרמים. הוועדה פסלה יותר מחצי מההצעות שראתה בהן הזויות ומשונות מכדי שניתן יהיה להתייחס אליהן ברצינות, ורק את השאר העבירה לבחינה מעשית בשטח. בין ההצעות שאושרו היו גם פיזור קליפות שום בין הגפנים והשקיה בשתן עזים. ואם ההצעות האלה אושרו, אפשר לנחש כמה מוזרות היו ההצעות שלא אושרו. עולם היין הצרפתי נחלק שוב לשני מחנות. מהצד האחד היו הכימאים, אלה שהאמינו שהפתרון צריך להיות מציאת חומר שידביר את הפילוקסרה ויחסל אותה. מהצד השני היו האמריקניסטים, שחשבו שיש לנסות ולנצל באופן כלשהו את עמידותן הטבעית של הגפנים הצפון אמריקניות להקנימה כדי להילחם בה. השיטה הפשוטה לנצל את עמידות הגפנים הצפון אמריקניות היא לגדל את הגפנים האלה בקרמים ולהפיק מהן את היין. הפילוקסרה אינו יכול לפגוע בגפנים האמריקניות והבעיה נפתרה. אבל לזני הגפנים האמריקניות יש בעיה עם התאים. היין שלהם לא טעים. נוסף על כך, החקלאים הצרפתים לא הכירו את הגפנים הזרות האלה ולא ידעו איך יש לגדל אותן. כרמים שלמים הושמדו כתוצאה משתילת זנים שמעדיפים אקלים קר באזור חם ולח ולהפך. השיטה השנייה להעביר את התכונות הטובות של הגפנים הצפון אמריקניות, דהיינו העמידות בפני הפילוקסרה אל הויטיס ויניפרה, היא היברדיזציה, הרביית גפנים ממינים שונים זו עם זו. למשל, נוטלים אבקנים מגפן צפון אמריקנית ומעבירים אותם באופן יזום אל השחלה שבפרח של גפן אירופאית. הצאצא המתקבל, הזרע, מכיל תכונות גנטיות של שני ההורים. אבל היברדיזציה שכזו אינה עניין פשוט. קשה לשלוט על התכונות שמקבל צאצא מהוריו, והתהליך דורש כיוונון וסינון מדויק וממושך של הצמחים עד שמצליחים לאתר את השילוב הרצוי של תכונות בצמח אחד. בפועל, הגפנים שנתקבלו בעקבות היברדיזציה בין זנים אמריקניות והזן האירופאי לא היו עמידות מספיק בפני הפילוקסרה מחד, וגם הפיקו יין לא מספיק מוצלח מאידך. זנים היברידים שכאלה קיימים גם היום וזוכים להצלחה מסוימת באזורים שונים ברחבי העולם, אבל ככלל האירופאים לא אהבו אותם ולא הסכימו להעמידם על השולחן. מעבר לקשיים האובייקטיביים הייתה סיבה נוספת ועמוקה יותר לעובדה שחלק לא מבוטל ממגדלי הגפנים לא היו מוכנים לשקול מעבר לגידול גפנים צפון אמריקניות או היברדיזציה שלהן עם הגפן האירופאית. תעשיית היין מטבעה היא תעשייה שמרנית מאוד. שיטות גידול הגפנים, תהליכי ייצור היין ואפילו החומרים שמהם עשויות החביות שבהן הוא נשמר, כל אלה אינם משתנים לאורך מאות שנים לעתים. ייתכן והשמרנות הזו היא תוצאה בלתי נפרדת מהמורכבות של תהליך ייצור היין והרגשות שלו, ואולי הסיבה לשמרנות היא שיין הוא חלק בלתי נפרד מהתרבות הצרפתית, והצרפתים גאים מאוד בתרבותם. כך או כך, היו מגדלים רבים שלא היו מסוגלים לסבול את המחשבה שהויטיס ויניפרה, הגפן שמנו מפיקים יין מזה 7,000 שנה ויותר, תפסיק להיות תהורה במרכאות, ותכונותיה העילאיות התערבבו עם זנים אמריקנים נחותים יותר. מהסיבה הזו נשמו המגדלים ממחנה הכימאים לרווחה, כשמדען בשם ברון פול טנאר הכריז שמצא חומר הדברה יעיל כנגד קנימת הפילוקסרה. תרכובת בשם פחמן דו-כופרתי. הפחמן הדו-כופרתי הוא נוזל שמנוני בעל ריח דוחה למדי, לא חומר שהייתם שמחים להשקות בו צמחים כנראה, אבל הוא עשה את העבודה. הוא הדביר את הקנימה במחיר של פגיעה מסוימת, אבל נסבלת בבריאותה של הגפן. הרשויות הממשלתיות העדיפו את פתרון ההדברה על פני ההיברדיזציה, והוציאו הנחיה שלפיה כל מגדלי הגפנים חייבים לפזר פחמן דו-כופרתי בקרמיהם על מנת להשמיד את הקנימה. ההנחיה הזו התבררה כבעייתית מאוד. הפחמן הדו-כופרתי הוא חומר יקר למדי, ורק מגדלים עמידים היו מסוגלים לממן את קנייתו. ההחלטה לחייב את החקלאים להשתמש בחומר ההדברה פגעה במיוחד בחקלאים הקטנים, שההרס שזרעה מגיפת הפילוקסרה שאבה מהם בלאו הכי את מעט המשאבים הכלכליים שעוד היו להם. המתיחות שבין המגדלים העניים למגדלים העשירים הפכה לאיבה גלויה, ומלחמת המעמדות הידרדרה להפגנות ומהומות של המגדלים הקטנים, במיוחד במחוז בורגונדי, שם היה שיעור גבוה במיוחד של מגדלים דלי אמצעים. גם מי שלא יצאו לרחובות להפגין לא בהכרח צייתו להנחיות, וחלק מהחקלאים הזהירים המשיכו בכל זאת להבריח בסתר זני גפן אמריקנים עמידים, לגדל אותם ולהפיק מהם יין באיכות נמוכה, כדי להמשיך ולהתפרנס. היבוא הפיראטי הכניס לצרפת קנימות חדשות, ופעל כנגד מאמצי ההדברה הנואשים. היה פתרון אפשרי נוסף לבעיית הפילוקסרה, פתרון שאיש לא סס לאמץ, הרכבה. בעולם החקלאות הרכבה היא פעולת חיבור חלק צמח ממין אחד על גבי ענף או גזע של צמח ממין אחר מאותה המשפחה. למעשה, מדובר בניתוח השתלה. החקלאי יוצר חתך בצמח שיהיה הבסיס, הקנה, ומחדיר לתוכו את הענף של הצמח המולבש, הרוכב. הקנה והרוכב מתמזגים ומתאחדים ויוצרים צמח חדש בעל תכונות משולבות. הפרי שעל הענבים הוא בעל תכונות הצמח הרוכב, בעוד שהשורשים מתנהגים בהתאם לתכונותיה של הקנה. בשנת 1870 הציעו זוג מגדלי גפנים צרפתים, ליו לליימן וגסטון בזיל, חקלאים שהיו מנוסים בגידול גפנים אמריקניות, לנסות ולהרכיב את הגפן האירופאית על שורשים של גפנים מיובאות. ההיגיון בהצעה הזו? ברור. הרכבת ענפי הגפן האירופאית על גבי שורשים אמריקנים תיצור גפן שתהיה עמידה בפני הפילוקסרה מחד, ותמשיך להניב ענבים מצוינים ליין מאידך. למרות הפוטנציאל של ההרכבה שהיה מבטיח, המגדלים הצרפתיים לא קיבלו אותה בזרועות פתוחות, בעיקר מכיוון שהרכבה המוצלחת דרשה היכרות טובה עם הגפנים האמריקניות ועם תנאי הגידול המתאימים להן, וגם אז עדיין מדובר בתהליך מורכב ומאתגר. יש למצוא את השורשים בעלי התכונות המתאימות, שמוכנות לקבל בשמחה את ענף הגפן האירופאית ולקוות שהצמח המורכב ימשיך להפיק ענבים איכותיים.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
תהליך מציאת זנים מתאימים של גפנים אמריקניות והרכבת ויטיס וניפרה עליהן ארך שנים רבות והיה מלווה בכישלונות רבים. כשפרצה מגפת הפילוקסרה לראשונה, הצרפתים לא הכירו כמעט בכלל את הגפנים הצפון אמריקניות. הם התייחסו אליהן פחות או יותר כמו שועדי כדורגל של קבוצות מליגת העל, מביטים על קבוצות מליגה ג'. הם יודעים שיש שם משהו כזה אי שם ויודעים שהוא כנראה לא טוב, וזהו פחות או יותר. עמידותן של הגפנים האמריקניות בפני הפילוקסרה שינתה את הגישה הזו. חקלאים רבים יותר ויותר למדו להכיר את הגפנים הללו ולעבוד איתם. במקביל, הממשלה הצרפתית מימנה מחקר אקדמי מקיף שקטלג את זני הגפן האמריקנים וסיווג אותם כדי ליצור שפה משותפת בין החקלאים שתאפשר להם לעבוד עם הגפנים האלה. גם פרופסור ז'ול אמיל פלנשו מיודענו היה שייך מלכתחילה למחנה האמריקניסטי והאמין בפוטנציאל של שילוב גפנים בעלות תכונות ומשלימות. הוא הפליג לארצות הברית, שם פגש את האנטמולוג צ'רלס ריילי, ולמד ממנו על הפילוקסרה בפרט ועל מזיקים וטפילים של גפנים אמריקניות בכלל. סך כל הידע שנצבר במשך 20 שנה, דור שלם של מאבק בפילוקסרה, הפשיל בסופו של עניין לכדי הרכבה מוצלחת של גפן אירופאית על גבי קנה של שורשי גפן אמריקנית. האמריקניסטים הצליחו להוכיח הלכה למעשה שהם מסוגלים לשלב בין הגפנים השונות מבלי לפגוע באיכות היין המופק מהענבים. ההצלחה הזו, בשילוב הקשיים הכלכליים והחברתיים שעוררה הדברה באמצעות הפחמן הדו-גופרתי, שכנעה לפסוף את הרשויות שהרכבה היא הפתרון למגפת הפילוקסרה. החל מ-1890 פתחו הצרפתים במבצע אדיר בהיקף שממבט מרחוק קשה להעריך את ממדיו לאשורה. הם עקרו כל אחת ואחת מהקרמים שבצרפת, והחליפו כל גפן בגפן חדשה שמורכבת על קנה אמריקנית. נדרשו לצרפתים כ-10 שנים תמימות להשלים את המהלך המונומנטלי הזה. גם בספרד, באיטליה או בפורטוגל, שגם בהן הושמדו כרמים בהיקף של עשרות אלפי דונמים, מהרו לאמץ את הפתרון הצרפתי. לכל אורך המחצית הראשונה של המאה ה-20 הופיעו התפרצויות של הפילוקסרה כמעט בכל מקום בעולם, והכריחו את כל החקלאים מאוסטרליה ועד יוון לעקור את הגפנים הישנות ולשתול במקומן גפנים מורכבות. כיום, פרט למספר זעום יחסית של מקומות, כל הגפנים האירופאיות בעולם, גפנים המיועדות לייצור מסחרי של יין, מורכבות על שורשים של גפנים צפון אמריקנים, וכמעט שאין יותר גפנים אירופאיות השתולות על שורשיהן שלהן. רק המהלך הכלל עולמי הגורף הזה הצליח סוף סוף לפתור את בעיית הפילוקסרה אחת ולתמיד. לכשנתפזרה עננת הקרב, אפשר היה לראות עד כמה שינתה הכנימה הקטנה והצבבה את צרפת ואת עולם היין בכלל. כתוצאה מהמגפה, כשליש מהכרמים בצרפת נעלמו, תעשיית היין בבורדו נכחדה כמעט לגמרי, והעיר מרסי הכפילה את אוכלוסייתה בעיקר בשל הגירת חקלאים לשעבר מהספר אל העיר. רבים אחרים הגרו אל אלג'יר וטוניסיה. הנזק הכלכלי שגרמה הכנימה לצרפת מוערך בכ-10 מיליארד פרנק. לשם השוואה, מדובר בעלות כפולה מעלות המלחמה מול פרוסיה כמה שנים קודם לכן. גם תעשיית היננות הישנה שינתה את פניה מהקצה לקצה, וכיום היא שמרנית הרבה פחות ומתקדמת טכנולוגית הרבה יותר מכפי שהייתה לפני מגפת הפילוקסרה. אגב, ליאו ללימן, אחד מהמגדלים שהציעו לראשונה את ההרכבה כפתרון לבעת הפילוקסרה, דרש מהממשלה הצרפתית לגבל פרס על סך 300 אלף פרנק שהובטח למי שימצא תרופה למגפה. הממשלה הצרפתית סירבה להעניק לו את הפרס, בטענה שהפתרון שלו בסך הכל מונע השמדת גפנים, אבל אינו משמיד או ממגר את הכנימה עצמה. יש מי שטוענים שההתפלפלות הזו נבע מכך שרבים בצרפת חשדו בללימן שהמומחיות שלו בגידול גפנים אמריקאיות מקורה ביבוא בלתי חוקי של גפנים כאלה לצרפת, ושאולי ללימן עצמו הוא אחד מהמגדלים שגרם למגפה מלכתחילה. בסופו של דבר, איש לא קיבל את הפרס הגדול. בקרב חובבי היין המושבעים של ימינו, ישנה סקרנות עזה לגבי טבעם של היינות שיוצרו לפני המגפה, מהגפנים הישנות ובשיטות הישנות. רוב המומחים יגידו לכם שזו שטות גמורה. אין שום הבדל משמעותי בטעם או בריח בין יינות מלפני המגפה ויינות שמופקים מגפנים מורכבות. הענבים, הם אומרים, הם אותם הענבים. ובכל זאת, יש מי שטוענים שמשהו מהשפעת השורשים של גפנים אמריקניות חדר אל הגפן האירופית, ושהטעם של היין לעולם לא יהיה אותו הטעם של פעם. כאמור, רק במספר זעום יחסית של כרמים, גדלים עדיין גפנים אירופאיות מקוריות שנשתלו עוד לפני 1850 על שורשיהן שלהם. במונטלצ'יאנו, שבאיטליה למשל, ישנו כרם קטן בלמעלה מ-150 שנה, שמסיבה לא ידועה הצליח לחמוק מימת הפילוקסרה. ליינות המופקים מהכרם במונטלצ'יאנו יש מעריצים מושבעים, ביניהם מבקר יין שכתב בשנת 1987, שלשתות אותם זה כמו להקשיב לארץ שרה ברקיע. יין אחר, שמפניה צרפתית מכרם ששרדה אף היא את המגפה, נמכר כיום בכמעט 3,000 שקלים לבקבוק בודד. מה צופן העתיד לתעשיית היין? נכון להיום, אנחנו והכנימה נמצאים בטקו. ההרכבה על שורשים אמריקניות מאפשרת לנו להמשיך ולהפיק יינות איכותיים ללא חשש, אבל מדי פעם בפעם מזכירה לנו הפילוקסרה שהיא עדיין איתנו. חבויה עמוק באדמה בין השורשים, אבל חיה ובועטת. בארצות הברית למשל, התפרצה מגפת פילוקסרה בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20, והשמידה אלפי דונמים של גפנים. הגפנים האלה אומנם הורכבו על שורשים שהיו אמורים להיות עמידים לפילוקסרה, אבל בדיעבד מסתבר שעמידותם לא הייתה גבוהה מספיק. במשך עשרות שנים הצליחו הגפנים האלו לעמוד בפני הכנימה, אבל נראה שלחצי הברירה הטבעית אפשרו לפילוקסרה להשתנות ולהתגבר על העמידות החלקית הזו. לא סביר להניח שמחר בבוקר נקום ונגלה שמוטציה אקראית ודרמטית מאפשרת לפילוקסרה להשמיד גם גפנים מורכבות, אבל ההתפרצות הטראומטית הזו מזכירה לנו שלמרות שאנחנו נמצאים כעת בסוג של שיווי משקל מול הפילוקסרה, הטבע הוא מערכת דינמית שמשתנה ללא הרף, אסור לנו לקחת אותו כמובן מאליו. אז בפעם הבאה שמישהו מוזג לכם כוס יין, קחו כמה שניות להריח אותו, לטעום אותו ולהעריך אותו. מי יודע, יכול להיות שזו תהיה הכוס האחרונה. ומה לגבי בקבוק היין שנתן לי הסקיפר, אתם שואלים? בקבוק היין ששמרתי ליום שבו נצליח לפגוע בסירת מחבלים. ובכן, דבור הוא ספינה קטנה, ואפילו למפקד יש רק ארון קטן שבו הוא יכול לשים את הפריטים האישיים שלו. שמתי את הבקבוק בארון, ושכחתי ממנו. לא חשבתי לעטוף אותו בקלקר או בריפוד אחר כלשהו. הייתה אזעקה. יצאנו לים. הגלים סערו והספינה קפצה ונחפתה. כשחזרנו לחוף, פתחתי את הארון, ומצאתי את הבקבוק שבור לרסיסים. במשך חודשים ארוכים לאחר מכן, המדים שלי, המצעים שלי ואפילו המגבות שלי, היו כולם ספוגים בניחוח נפלא של מרלו, שאני בטוח שאם הייתי שותה אותו, היה גורם גם לי לשמוע את הארץ שרה ברקיע. במקום זאת, הריח רק הזכיר לי בכל רגע ורגע שאני אידיוט.
In this house, we obey the laws of thermodynamics!